שלום. הנושא של לימודנו היום הוא מהות התשובה.
הרבה מהדברים שאנחנו נעשות בהם כבר ידועים לכם, מי שמשתתף בשיעורים הקרובים במכון מאיר, אבל נשתדל היום ללמוד את הדברים פחות או יותר בצורה סינתטית כוללת. אז מי שכבר שמע את הדברים יעזר בסבלנות, ומי שלא, אז הדברים יהיו לו חדשים. כן, אנחנו באלול חודש התשובה, ועלינו להתבונן במשמעות של התופעה הנפשית הזאת, המיוחדת במינה, התשובה, שלא מצאנו כמותה בשום תרבות כאין בישראל. כן, מושג התשובה הוא, בכלל אפשרות התשובה, הרעיון הזה שניתן לחזור בתשובה, זהו רעיון יהודי קלאסי. זה לא רעיון שמצאנו כמו אצל אומות העולם, ויש מכן להתבונן במיוחד בו מבחינתנו. אבל הייתי רוצה מיד להיכנס לנושא עצמו ולהבין מי הוא החוזר בתשובה. יש בזה הרבה דברים שנאמרים. אני אגיד את הדברים בצורה הפשוטה והסכמטית ביותר שיכולה להיות, אחר כך אנחנו נתקן את הדברים. הפשטנים אומרים כך: התשובה, פשוט לא, אם אדם חטא והחטא הוא נזק, החטא מזיק, הן מבחינת הנפש והן מבחינת מה שהחטא פועל בעולם, אז יש תרופה לחטא, התרופה הזאת היא התשובה. כן? זאת ההגדרה המצויה והמוטעת, המצויה היום בשוק. זאת אומרת, לפי זה, התשובה הומצאה עבור החוטאים. מי שחטא, יש אפשרות לתקן, על ידי שהוא יחזור בתשובה. התשובה זה פלסטר. זאת אומרת, יש אפשרות, אלמלא שחטאת, למשל אם האדם לא היה חוטא מימיו, אז היינו אומרים לו, כל הכבוד שלא חטאת, אתה צדיק גמור, אין שום צורך לעשות מעשה של תשובה. אתה לא צריך. כן, כשם שאדם שלא חלה מימיו, איננו זקוק לתרופות. התרופות הומצאו עבור החולים. כן? כמו כן גם, התשובה הומצאה עבור החוטאים. החטא הוא מחלה והתשובה תרופה. עד כאן ההגדרה השטחית. היא לא בלתי נכונה, אבל היא חלקית מאוד. כי אם זה כך, אז אני נמצא פה מול מצב נורא. זה אומר שכדי לחזור בתשובה, עליי להיות חוטא. זאת אומרת, יש מצווה בין תרי"ג מצוות, לדעת הרמב"ן לפחות, מצווה חשובה ביותר, שמעלות רבות מבחינה רוחנית תלויות בה, ואינני יכול להשיג את כל המעלות המיוחדות של התשובה, אלא אם כן הייתי בחטא, בעבירה כלפי החוק. וזה סקנדל. כיצד ייתכן לבנות עולם רוחני שלם על ההנחה שאני לא בסדר? זה אפילו מעודד את החטא. אני אם כן החטא כדי לזכות למעלת התשובה. אולי כדאי? כן? מסכנים אלה שלא חטאו מימיהם, כי אז הם לא יכולים לזכות לתשובה. כן? אפילו מישהו פעם הסביר ככה, למה אומרים האומר החטא ואשוב, האומר החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. ככה אומרת המשנה, האומר החטא ואשוב, החטא ואשוב, פעמיים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. וכי לא מספיק לכתוב פעם אחת, האומר החטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, למה צריך פעמיים? אז יש מי שכתב שזה נאמר בגלל שפעם ראשונה שאדם חוטא כדי לשוב זה מותר, כי הוא רוצה לזכות במצוות התשובה. אז החטא הראשון שהוא עשה היה מותר, החטא פעם אחת בחיים, כדי לשוב. אז אחרי שעשית את זה פעם אחת, הפעם השנייה היא כבר מיותרת. לכן מי שאומר החטא ואשוב ועוד פעם החטא ואשוב, אז הוא כבר הגזים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל כולנו מרגישים את האבסורד שבפירוש הזה, כי הרי זה ברור שאפילו הפעם הראשונה אינה מותרת לאדם, הרי אם לא זה לא חטא, אז זה ברור שאסור לחטוא. אז אם כך אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד. מי שלא חטא מימיו, הוא דווקא היה בסדר, לא זכה למעלת התשובה. פשע. במיוחד לפי דעתו של הרמב"ן, שיש מצווה בתרי"ג מצוות לחזור בתשובה. לכן מוכרחים אנחנו להגיד את האמת. התשובה לא הומצאה עבור החוטאים. הרי אין לך אמר במדרש, תשובה קדמה לעולם. מה זאת אומרת תשובה קדמה לעולם? זאת אומרת שעוד לפני, לא רק שעוד לפני החטא, עוד לפני המציאות בכללה, התשובה קיימת. קשה לומר על מציאות הקודמת לכל הוויה, על מציאות הקודמת לכל מציאות שהיא תלויה בחטא. איזה חטא יש שם? תשובה קדמה לעולם. משהו. אם כן, אין צורך בחטא כדי לחזור בתשובה. אבל אני אגיד אפילו יותר מזה. אם זה לא ברור מה שאני אומר, תעצרו אותי באמצע. אני הולך לפעמים מהר, אז אתם חייבים לעצור אותי. כן.
גיהינום קדם לעולם.
גם גיהינום קדם לעולם, נכון.
הוא ידע שאדם עתיד לחטוא ויצר...
מי אמר שגיהינום זה בשביל שאדם עתיד לחטוא? הרי אם אתה אומר גיהינם קדם לעולם, אז זה סימן שהגיהינם הוא לא בשביל החוטאים. נכון? אז הוכחת שגם הגיהינם הוא לא בשביל שחטא. בסדר. אבל איך אפשר להניח, זאת אומרת, שהמציאות הבסיסית ביותר של העולם תהיה בנויה על החטא. לפי דבריך, האדם צריך לחטוא בעצם, עתיד לחטוא. ואם האדם לא יחטא, אז הקדוש ברוך הוא לא יצליח בתוכנית שלו לפי דבריך.
ידע
מה זה ידע? ואם בסוף אני לא יחטא?
אין לך תשובה, התשובה
לא... אז מה התשובה רק בשביל החטא? בסדר, זה תיאוריה אפשרית. אנחנו נראה שזה לא נכון. בסדר? בעזרת השם. יותר מזה, הייתי אומר שהחידוש המרכזי, לא בסדר, מקבל את הירה, מקבל, רק אני בעזרת השם משתדל לדחות את הדברים. אתה לא תכעס עליי. בסדר. לומר את האמת, אם אנחנו מתבוננים במקורות, אנחנו מבינים את זה כך. החידוש המרכזי שחידשה ההלכה בתחום התשובה, זה שאפילו מי שחטא יכול לחזור בתשובה. כלומר, התשובה, כפי שהנביאים מדברים עליה, איננה תשובה מן החטא. התשובה, לפי הנביאים, היא תשובה אל השם. כדי לשוב אל השם, אינני זקוק להיות במצב של עבירה, של מרידה ברצון הבורא. השיבה אל השם היא טבעית לכל מי שיודע שהוא נברא. אני רוצה להרחיב את זה. כשאנחנו מדברים על העולם או על כל דבר המצוי בעולמנו, כל דבר, אולי כדאי להזכיר שלפי האמונה היהודית כל דבר בעולם נברא, ואילו לפי הפילוסופיה היוונית כל דבר בעולם קיים. זה הבדל מהותי, הבדל תהומי. אם יש דבר שהוא קיים, אז אין לו לאן לשוב. מה שאין כן, מה שנברא, הוא יודע, כל נברא, ברגע שהוא מכיר בכך שהוא נברא, מבין שהוא בא ממקום אחר. אז הוא מרגיש מטבע המציאות בחוץ. איך, המשמעות האטימולוגית של המילה לברו בעברית, אם תקשרו את זה לארמית, ברא, פירושו בארמית, מישהו יודע ארמית פה? בארמית, ברא, פירושו? בחוץ, יפה. כן? מי שיודע ערבית, יודע שכשאומרים ברא, פירושו, החוצה, נכון? עם דגש ברש, מה שבלתי אפשרי בעברית. אם כן, לברוא זה לעמוד מחוץ למציאות הראשונה שלי. כן? יש אפילו בלועזית, כשאומרים את הביטוי, exist, כן? To exist באנגלית, כן? אם תפרקו את המקור של המילה, זה ex-ist, להיות בחוץ. ist זה להיות, ex בחוץ. זאת אומרת, ברגע שאני מכיר את עצמי כנברא, השאיפה הטבעית שלי היא לשוב אל המקור. מסקנה, התשובה היא בשביל כל מי שנברא, לא בשביל מי שחטא. מי שזה לא ברור לו, שלא יתבייש, שיגיד שזה לא ברור עכשיו, כי אחר כך אני אסבך את זה. כן. כן. השאיפה של מי שמכיר את עצמו כנברא, זה לחזור לעין. דייקת נכון. לכן יש שאיפות מיסטיות אצל כל אלה שמכירים את עצמם כנבראים. זה מסוכן, אגב. השאיפות המיסטיות האלה הן נורא מסוכנות. כי זה יכול לגרום לאדם לרצות לעזוב את העולם הזה. הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית. יש בזה כמה סכנות. לכן התשובה היא תהליך מסוכן, בוודאי. אחת הפסגות של התשובה זה יום שבו אנחנו לגמרי לא נורמליים, יום הכיפורים, נכון? מה זה? יום שלם, לא לאכול, לא לשתות, לא להתרחץ, לא לנעול נעליים, לא לחיות חיי משפחה, כל היום לעמוד ולהתפלל. מה, זה אנושי זה? כן? אבל ביום הזה אנחנו משתיקים לגמרי את חיי הגוף, ואנחנו עסוקים בחיים רוחניים. זה חלק מתהליך התשובה, אבל זה בוודאי לא התכלית של השנה. היום טוב האחרון בשנה זה לא יום הכיפורים. היום טוב האחרון בשנה מתי זה? שאלה במאה שקל? מה? שמחת תורה, נכון? אז המטרה של יום הכיפורים זה להגיע לשמחת תורה. אתה לא תקבל 100 שקל. זאת, יש סכנה בעבודת התשובה כשהיא לא מכוונת כראוי. כן? איך אמרו במסכת אבות? לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. זה, צריך מאוד להיזהר. אז זה לא כתוב ככה. עכשיו, אבל יש, כן, בתשובה, היא תהליך, הייתי אומר, מובן מאליו לכל מי שמכיר את עצמו כנברא, זאת אומרת שקיבל את החיים שלו מזולתו. מה שאין כן החוטא. יש לנו כלל, עבירה מטמטמת ליבו של האדם. אז מי שעבר עבירה, הוא עד כדי כך טמטם את מוחו, שהוא עלול לחשוב את עצמו לא נברא, כי אם קיים, מצוי. ואז הוא גם לא מרגיש צורך לשוב. לכן, דווקא הנבראים, אלה שמכירים את עצמם כנבראים, הם רוצים לחזור בתשובה. מה שאין כן, מי שחטא, הוא דווקא לא רוצה. או? מה אתה אומר? לכן החידוש האדיר של ההלכה, שאפילו החוטאים מתעוררים בשלב זה או אחר לחזור בתשובה. זה נס, כן. במובן הזה כן, עבירה מטמטמת ליבו של האדם. בכלל צריך להבין, כי זה דבר מאוד קשה להבין שאני נברא. כן, זה היה המסר העיקרי של יעקב אבינו, כשהוא יצא לגולה, יצא לחרן. אז הוא חיפש את הרועים, הרועים כמו המנהיגים, והוא פגש את המנהיגים של אומות העולם, ואז הוא בא להגיד להם דבר אחד פשוט, ויאמר להם, אחי, מאין אתם? בא ללמד אותם שהם נבראו יש מאין. אמר להם, מאין אתם? והם לא רצו להאמין לו. הם אמרו לו, מחרן אנחנו. מה אומר רש"י, מה פירוש המילה חרן? חרון אפו, חרון אפו של עולם. אנחנו באים מעולם שכולו חרון אף. לא עולם חופשי כמו שאתה מדבר, יש מאין. זה פילוסופיה דתית שאתה המצאת. או? זה מאבק עתיק יומין. אבל זה אפשר לומר באמת שהקדוש ברוך הוא ברא באדם את האפשרות לחשוב שאנחנו לא נבראים. לכן, והחטא מחזק את זה. זאת אומרת שעבירה מטמטמת ליבו של האדם, ולכן זה שגם החוטא יכול לחזור בתשובה, הייתי אומר זה ממש נס. אבל התשובה העיקרית איננה תשובה מן החטא. מי שלא חטא מימיו, איך קוראים לזה בעברית? לא, יש ביטוי אחר בחז"ל. צדיק גמור. ויש לנו כלל בחז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים מהליכתם, עומדים, זאת אומרת עומדים, מפסיקים ללכת. צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד כי הם ממשיכים ללכת. כי הבעל תשובה, למה הוא חוזר בתשובה? המוטיבציה שלו לחזור בתשובה באה בגלל שהוא מרגיש שהחטא קלקל אותו. אז המטרה שלו זה לחזור למצב שבו הוא עדיין לא חטא, זאת אומרת לחזור למצב שאיננו מקולקל. אז ברגע שהוא תיקן את החטא, הוא מפסיק את התשובה. כי הרי כל התשובה הייתה כדי לתקן את החטא. כיוון שחזרתי בתשובה, כבר אין צורך. כיוון שתיקנתי את החטא, התשובה סיימה את תפקידה, כבר אין צורך בתשובה. מה שאין כן, הצדיק הגמור, המוטיבציה שלו לחזור בתשובה זה לשוב אל השם. תשובה של הזהות שלו. התשובה הזאת אין לה גבול, היא אינסופית. לכן צדיקים גמורים אינם עומדים. רואה?
אבל למדו את המצווה תשובה מפסוקים בתורה שמדברים על
זה. אתה אומר שלמדו את התשובה, מצווה תשובה, מפסוקים בתורה שמדברים על זה שהאדם חטא ואז הוא חוזר בתשובה. תביא לי את הפסוקים. תביא תנ"ך. מה? לא, יונה זה לא, מדבר בתורה, מה? אתה מדבר על מצוות וידוי. מצוות וידוי היא מתחברת לתשובה על חטא. זה מה שכותב הרמב״ם. כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, כיוון שעבר אדם על אחת מהן, כשיעשה תשובה חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם והתוודו את חטאתם. אז מצוות הוידוי בוודאי אפשרית רק אם היה חטא, אבל מצוות התשובה איננה מתחילה מזה. אדרבה, הרמב״ם הוא דווקא ראיה למה שאני אומר. כי מה אומר הרמב״ם? כל מצוות שבתורה, אם עבר אדם על אחת מהן, כשיעשה תשובה חייב להתוודות. מי ציווה עליו לחזור בתשובה? יש, כאילו שזה מובן מאליו, הוא יחזור בתשובה, זה בטוח, אומר הרמב״ם. רק יש לנו כלל, אם הוא חוזר בתשובה, עליו גם להתוודות. אבל מה המקור של התשובה באדם, לפי הרמב״ם? לא נאמר. אם תחפש את הפסוקים בתורה שמדברים על התשובה ולא על הוידוי, אתה תראה שתמיד התשובה איננה תשובה מן החטא, אלא זה תשובה אל השם. החטא הרחיק את האדם עוד יותר. אז כיוון שהתרחק כל כך, עליו לשוב גם מן הריחוק הזה. ברור? אבל גם אם הוא לא היה חוטא, עד רבה, אצלו, הרעיון הזה, התפיסה הזאת שהוא צריך להתקרב אל השם, היא מובנת מאליה. מובן? זה המושג של תשובה המקורי. ולכן אפשר עכשיו להבין, תשובה קדמה לעולם. כי הרי איך אפשר לברוא את העולם ולתת לעולם את הישרות להתנתק מבוראו? צריך מראש לברוא את תזכרו לי על הציור הפשוט, את הגומי שיחזיק את העולם. כלומר, אם העולם מתרחק, ככל שיתרחק, כך יושב אל מקורו. תשובה קדמה לעולם. כן.
העניין הזה של צדיקים שעומד, צדיקים גמורים אינם עומדים.
נכון.
מה המשמעות של עומד, של אותו עומד?
עומד בפירוש שאני נתתי עכשיו, הכוונה מפסיק ללכת. הרי מתקדמים, החיים הם הליכה. כן, יש גמרא שאומרת על הפסוק בהתהלכך תנחה אותך, אז אומרת הגמרא, מה זה בהתהלכך בעולם הזה?
ומה היתרון של
אותה עמידה? ברגע שאדם תיקן, אז הוא עומד. הוא עומד, מפסיק ללכת. תמיד צריך להתקדם, נכון. איך מתקדמים? אז כשהמעשים מתוקנים, אין עבירה, אז מתקדמים מבחינת ההכרה, מבחינת הזהות. כן? אין גבול לעלייה הזאת. כן. אתה צודק, שאפשר להבין את המובן האמיתי של בעל תשובה במובן אחר הרבה יותר עמוק מזה. יש בעל תשובה במובן של יחס קבוע, הוא כל הזמן שב, כי יש, okay, יש מה שנקרא בעל ואישה. אדם שיש לו, איש שיש לו קשר קבוע עם אישה נקרא בעל לאותה האישה. אז אם הוא בעל תשובה, סימן שהוא בתשובה מתמדת, מה שאין כן האחרים שהם רק חוזרים בתשובה. כלומר, החטא העמיד אותם בשאלה, ואז הם צריכים תשובה לשאלה. אז הם קיבלו תשובה לשאלתם, כשהם תקנו את החטא. ברור? עכשיו, איך מפרש המשפט? עכשיו הפוך. הרי הפשט של דברי חז"ל הוא שמה דווקא לתת מעלה לבעלי תשובה, כנגד צדיקים גמורים, כי הרי זה חולק שמה על מישהו אחר בגמרא שאומר הפוך. צריך להבין ככה. אדם יכול להתחיל את התשובה שלו כבעל תשובה. זאת אומרת, יש לו איזשהו חטא והוא רוצה לתקן את החטא הזה. אז באופן גלוי, המוטיבציה שלו היא תיקון החטא. אבל אחרי שהוא התחיל את תיקון החטא, הוא פתאום מרגיש שהיה אצלו איזה צדיק גמור רדום בתוכו. ואז, כשאדם כזה, שהתחיל כבעל תשובה, ממשיך אחר כך כצדיק גמור, הוא עולה על הצדיק הגמור שלא היה בעל תשובה בתחילתו. זה מובן לך עכשיו? מה? מה? לא. אז עכשיו זה חוזר לפשט כמו שאתה הבנת לפני הפירוש שלי. בסדר? אתה נשאר לה הרבה פירושים. זה מספיק מסובך גם ככה. אתה רוצה, אני יכול לסבך עוד קצת, אבל אני חס פה לציבור. כן. בגידוש
של
הרב, כשעשה כלובר
היה
מתבדות,
אנחנו חוזרים להתחלה שמי שלא חטא, הוא תשובה.
לא. אני אחזור על השאלה שלך למרות שאני לא מבין אותה. אתה אומר שמדברי הרמב״ם משתמע שהתשובה היא בשביל החוטאים, שהרי הרמב״ם כתב כשיעשה תשובה חייב להתוודות. לא, אז לא קראת נכון לדברי הרמב״ם. הרמב״ם מתחיל ככה: כל מצוות שבתורה, אם עבר אדם על אחת מהן, כשיעשה תשובה צריך להתוודות. זאת אומרת, זה שאדם עושה תשובה זה כל הזמן קורה, כשהתשובה היא על חטא אז הוא צריך גם להתוודות. ברור? זה עומד דברי הרמב״ם. כן, בבקשה.
אבל לדעת שהשובה זה דבר שזה מחלה שהייתה הוא פותן.
כן.
ואז המשיך את זה בתור בומי.
נכון.
זה לא מטבע, זה דבר שמפעל במציאות. זה מחלה יש פה.
נכון. טוב. אני חוזר על השאלה כדי שכולם ישמעו. רבנו יונה כותב שהתשובה היא מתנה שהשם נתן לנו, איזשהו חסד שעשה עמנו. ולפי דבריי, שהתשובה היא כמין גומי מהותי למציאות, אז זה לא מתנה, אלא זה טבע המציאות. תשובה לשאלתך. כל הספרים שנכתבו על תשובה האמורים לתקן את החטא, כגון ספר שערי תשובה לרבנו יונה, הלכות תשובה להרמב״ם, הלכות תשובה בשולחן ערוך וכדומה, כל אלה הם ספרים מעשיים. באופן מעשי, התשובה היא מתנה ביחס לחוטא. בסדר? אבל אנחנו לומדים פה את התשובה כפי שהיא במקוריותה. התשובה במקוריותה נאמרה לאדם שלא חטא, משום שיהיה זה נורא, וצריך להבין את הבעיה התיאולוגית שיש בדבר, זה יהיה נורא לבסס עבודת אלוהים ומעלות רוחניות כל כך עליונות כפי שהן באות לידי ביטוי בתשובה, לבנות את כל זה על יסוד החטא. כביכול זה יאמר שרק החוטא מסוגל לעבוד את השם. אפשר לבנות דת שלמה כזאת, דת שלמה שכל הרגישות הדתית בה בנויה על הצורך לחפר על החטאים. יש דת כזאת בעולם שאפילו לקחה משהו מן היהדות, כן, הנצרות, היא אומרת את זה. בשביל הנצרות כל עבודת האל זה בנוי על יסוד החטא. אבל יש להם מזל, הם אומרים שכל אדם נולד חוטא ואשם בחטאו של אדם הראשון. אז אם זה כך, אין בעיה, כל אדם חוטא, כל אדם צריך לתקן, כל אדם יכול לחזור, צריך לחזור בתשובה, כל אדם יש לו מה לעשות עם האלוהים. אנחנו לא מאמינים כך, אנחנו מאמינים שהאדם מלכתחילה איננו השם, שאין עוינות בין הבורא אל הנברא, אלא אדרבה, יש שיתוף פעולה, יש סימפתיה, אלא שאם קלקלת, גם שם יש מה לעשות, יש מה לתקן, אפשר לחזור בתשובה. כן.
אדם נולד עם שחק דינים עליו, עם כל הטהרה שהוא נולד, יש לו
שצריך להמתיק אותם כל חייו.
נכון.
זה בעצם אותם...
לא, 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 לא. השתמשת עכשיו בביטוי שלא כולם מכירים פה, אבל הביטוי הזה שאדם נולד עם דינים לתקן, שח דינים, שין כף דינים שצריך לתקן וכדומה. צריך לדעת, אנחנו נולדים בעולם מסובך. מאז חטא אדם הראשון, העולם שלנו מאוד מסובך. אז נולדנו עם משימה לתקן את העולם הזה. אבל לא נולדנו עם אשמה. זה בדיוק העניין. אנחנו לא נולדנו חוטאים. אנחנו לא אשמים בחטא של אדם הראשון. מה שאין כן, לפי התיאולוגיה הנוצרית, כל אדם נולד עם האשמה הזאת הרובצת עליו, ולכן מלכתחילה יש לו תיק בעייתי לפני הבורא. אנחנו אומרים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אם תשתדל מאוד, תעשה הרבה מאמצים, אפשר לאבד את החלק הזה. לפי השיטה הנוצרית זה הפוך. כל אדם יש לו חלק בגיהינום. אם הוא ישתדל ואיזה נס יקרה, אז יהיה לו חלק לעולם הבא. אתה מבין את ההבדל? כן? זה אופטימי וזה פסימי. כן. נכון, נכון, יפה מאוד. לא, 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 זה לא סיזיפי בכלל. זאת אומרת, אתה אומר דבר כזה, האדם משעה שנברא הוא בריחוק. יפה. ולכן משעה שנברא מתחילה התשובה. מה שיהיה סיזיפי זה אם תרגיד שהנפילה היא הכרחית. אנחנו אומרים שהנפילה לא הכרחית. הוא יכול לעלות בלי גבול. יש לנו ביטוי בחז"ל נפלא על זה. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה פירוש הדבר? מכיוון שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, אז בזכות זה הם זוכים שאין להם מנוחה גם לעולם הבא. זאת אומרת, כי אם לא, זה נורא. תאר לעצמך שיש להם מנוחה לעולם הבא. אז זה שעמום, נצחי. כן? טוב, כל ייסורי העולם הזה מזה. כן? אלא, חז"ל ורצו לנחם אותנו, תדע לך, אם התחלת באופן שאין לך מנוחה בעולם הזה, אז אל תדאג, אין מנוחה בעולם הבא. אבל בעולם הזה, כשאין מנוחה, זה צער. בעולם הבא, כשאין מנוחה, זה שמחה. זה כל ההבדל. כן? אבל אין גבול לעלייה הזאת, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. או? כן? כן, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. נכון. אז זה בדיוק, תלוי באיזה צדיקים מדובר. יש צדיקים שהייתה להם מנוחה בעולם הזה. הסימן ששאיפת עם הנצחית היא המנוחה. יש צדיקים שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, אז הם סימן ששאיפת עם הנצחית שלא תהיה להם מנוחה לעולם הבא. זה בדיוק העניין. כן, אז זה מה שמסביר הגמרא. עכשיו, זה לא אומר ששבת, גם שם אין עלייה. יש ברוך השם סעודה שלישית, סעודה שנייה, סעודה ראשונה. יש הדרשה של הרב, יש המנוחה, יש הרבה מה לעשות, כן? מהו? יש הפיסטוקים בדרך לבית הכנסת, כן? יש כל מיני דבר. עכשיו, אם נמשיך את העניין, יוצא לפי זה, שאם זה נכון מה שאני אומר, אני מניח שזה נכון, יוצא לפי זה שהתשובה אולי איננה, לא רק שהיא לא רק בשביל החוטא, אולי היא לא רק בשביל האדם. כי אם כל ההוויה חוזרת תמיד אל אלוהיה, אל מקורה, אז אולי התשובה זה גם בשביל דברים נוספים. אולי בשביל הקוסמוס כולו. מצד האמת, אנחנו רואים שהקוסמוס כולו חוזר בתשובה. אפילו כדור הארץ, כל שנה חוזר בתשובה אל מקומו. במסלול שלו מסביב לשמש, כדור הארץ חוזר אל אותו מקום עם תוספת, שבינתיים מערכת השמש גם היא התחילה לזוז. זאת אומרת, אנחנו חוזרים אל אותו מקום במסלול, אבל לא בדיוק אותו מקום, כי התקדמנו. כן? זה בדיוק האופי של העולם הרוחני שלנו, גם כן בידי ביטוי בעולם הפיזי. אבל הדבר הזה בולט עוד יותר במאמץ האדיר שעושה העולם כדי להכניס חיים אל הדומם. כלומר, להשיב את הדומם אל התחום הרוחני. הרי איך שהעולם התחיל, היה מאוד מאוד רחוק מהשם. כן? סך הכל, החומר המקורי, כולו חומרי וגס, לקח הרבה הרבה זמן עד שבסוף התחילה תנועת חיים דרך הצמחים, ומן הצמחים דרך בעלי חיים, דרך מבעלי חיים עד הפילוסוף, מן הפילוסוף עד היהודי. כלומר, הרבה הרבה דברים עברו. כן? זאת אומרת, יש איזה מין
מאמץ אדיר של ההוויה להופיע חיים יותר מופשטים, יותר רוחניים, בתוך החומר הגס הזה. אז אפשר לראות גם את המאמץ של הבריאה לחזור בתשובה. כן? זאת אומרת, זה מאמץ שחובק את כל העולם החי. אולי הייתי אומר אפילו הקדוש ברוך הוא גם חוזר בתשובה. זה גמרא מפורשת במסכת שבועות. נכון? שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא סעיר במוסף של ראש חודש, סעיר אחד לחטאת. כתוב שם, סעיר אחד לחטאת לשם, לכפר עליכם. מה זה חטאת לשם? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר, הביאו עליי כפרה על שמיעתתי את הירח. כלומר, עצם זה שיש היררכיה במציאות, גם זה מעין חטא שצריך לכפר עליו, צריך לשוב בו, לשוב ממנו בתשובה. כן? לחזור בתשובה. שהרי אני לא עושה משהו שהוא נגד הטבע הפנימי של המציאות. אני מצטרף לתנועה עולמית. מתי התנועה הזאת היא בולטת במיוחד? זה בולט מאוד בעונת הסתיו. בעונת הסתיו, העולם הגלוי הולך ובלה. ולכן יש נטייה טבעית לשוב אל מקור החיים. יש איזו עצבות של הסתיו שמעוררת את האדם למחשבות נוגות על העולם הבא. ולכן נוח שם לחזור בתשובה. לכן אמרו הנביאים על התקופה הזאת, דרשו השם בהימצאו, כי ראו הוא ביותו קרוב. ולכן גם נמצא בכמה סידורים הביטוי המפתיע, אבל עכשיו אנחנו מבינים אותו כמה שהוא יפה הביטוי הזה. כתוב בסידורים, נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. זאת אומרת שגם אם לא תעשה תשובה, תשובה נעשית בעולם. אבל אם כבר העולם חוזר בתשובה, אז למה שלא תצטרף? עכשיו זה כל כך קל, אז תבוא גם כן. תעלי גם כן על הרכבת הזאת. אבל לא רק הקוסמוס חוזר בתשובה, ולא רק היחיד חוזר בתשובה. גם אומות יכולות לחזור בתשובה. אז צריך לדעת לחזור בתשובה ממה? כן, מה אתה אומר? ייתכן, התשובה כפי שאנחנו מכירים אותה תלויה בהכרה. אבל לא ברור לנו שאין הכרה בכללות הקוסמוס. וגם אם אין, אז ייתכן שיש תשובה גנוזה. כן, למשל, כשאדם נפצע, יש לו פצע בגופו, והוא מבריא מן הפצע הזה. אז בדרך כלל הגוף איננו בעל הכרה, כלומר הגוף לא יודע שהוא פצוע והגוף לא יודע שהוא מתרפא. אבל הריפוי הזה גם הוא תשובה, תשובה גופנית. ככה קורא לזה הרב קוק. יש תשובה גופנית. יש גם אדם שהיה עצוב. הוא הפסיק להיות עצוב, הוא עכשיו שמח. קוראים לזה תשובה פסיכולוגית או תשובה נפשית. יש אדם שעבר עבירה, הוא לא הניח תפילין, עכשיו הוא מניח. היא לא הדליקה נרות שבת, עכשיו היא מדליקה נרות שבת. כן? אז זה תשובה דתית, תורית קורא לזה הרב. כן? יש תשובה מבחינת התורה. יש אדם שלא ידע את השם ועכשיו הוא יודע את השם, אז זו תשובה שכלית, זה כבר לא תשובה דתית, זו תשובה יותר עליונה מזה. כן? כי יש אדם שיכול להיות שחזר בתשובה מכל החטאים הדתיים שלו, אבל עוד לא יודע את השם, וזה חטא יותר גדול.
מה זאת אומרת לדעת את השם?
לדעת את השם זה הכרה, הזדהות.
אני יכול אבל לדעת?
כן, אפשר לדעת את השם. מי אמר לך שאי אפשר?
אני סופי.
זה נכון, זה נכון. יפה, אבל גם בתוך השכל הסופי שלי יש התנוצצות של יסוד אינסופי, הנשמה שלי. כן, יש באדם מרכיב אחר, גורם אחר שפועל, מלבד שכלו המוגבל. וזה הנשמה האינסופית שלו. ובזכות הנשמה האינסופית הזאת, אני יכול לשוב אל האינסוף. או? לכן זה לא רק השכל שפועל כאן. כן. זה עוד יותר גרוע, ודאי. הוא עשה תשובה לחטאים הדתיים. זה בסדר, אני לא מתנגד, אני אפילו בעד. שאדם יחזור בתשובה לעבירות נגד השולחן ערוך שהוא עשה. זה בסדר. אבל יש עבירה יותר גדולה. שהיא יותר שורשית, שאפשר לטפל בה רק אחר כך אולי. כן? קודם כל תפסיק לאכול מאכל לא כשר. אחרי זה תתקן משהו יותר גדול, יותר שורשי, שצריך לדעת את השם.
כן?
לשאוף לדעת את השם.
לא, לדעת. לא, לדעת את השם. אנחנו נקראים בספר דניאל, עם יודעי אלוהיו. השגבהו כי ידע שמי, אומר דוד בתהילים. אפשר לדעת. אבל זה לא ידיעה פשוטה. זה לא ידיעה של הפילוסופים, וגם לא ידיעה של הרגש הדתי. זה ידיעה אחרת. ידיעה שבאה מהתנוצצות של הנשמה. אבל זאת עבודה מיוחדת. שהנביאים עסקו בה הרבה. אבל זה לא נכון שאי אפשר לדעת. מה שאתה אומר, אולי, אני רואה שזה מציק לך, אז אני אגיד חצי משפט בתחום הזה. זה שטות של האדם לחשוב שהוא יכול להגיע עד השם על ידי השכל שלו. אבל האינסוף הוא לא מוגבל בזה, הוא יכול לבוא אליי. אני צריך לדעת מהי העבודה הנותנת מעבר לאינסוף לעבור דרכי. בסדר? דרך העבודה הזאת אני יכול לדעת מי. לכן, אם אנחנו שוללים את המיסטיקה שמנסה לעלות ממטה למעלה, אנחנו לא שוללים את תורת הקבלה שבאה לקבל ממעלה למטה. בסדר? כן. לא, אנחנו ודאי לא שואלים, אנחנו, יש לנו תורת הקבלה ביהדות, לא? מה? יותר מזה, יש תורת קבלה בישראל. מה זה הקבלה? זה לקבל. ואילו אצל המיסטיקאים הם רוצים לעלות. לא הבדל. אנחנו כלים, כן. גם המצוות הם כלים, נכון? ודאי. טוב, כן. נו. יפה, שאלה נפלאה. אני אמרתי שכל הקוסמוס חוזר בתשובה, הרי ישנה תיאוריה שהקוסמוס בהתפשטות. אז אין לך פירוק גדול מזה. נכון? אבל שכחת שיש חלק שני לתיאוריה הזאת, שאחר כך הוא מתכווץ. יוצא לפי זה שהכל נושם. כל הנשמה תעל אליה. כן? הכל נושם. זה בכלל, זה המהר"ל מפראג בנצח ישראל מסביר את זה, שכל המציאות כולה בטבעה היא נופלת, ואלמלא הקדוש ברוך הוא הכל היה נופל. לכן סומך השם לכל הנופלים. מי הם הנופלים? הכל, הכל נופלים, אבל סומך השם לכל הנופלים. ולכן אנחנו רואים תמיד מאבק בעולם הזה בין האנתרופיה לבין הדחף החיוני שמחזיר מהאנתרופיה כלפי מעלה. עכשיו יוצא לפי זה גם שלא רק, כן, זה יגיד משהו? כי זה שיבה אל המקוריות. איפה? למשל, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. זה לשוב אל המקום. כן? או למשל, ושב ורפא לו. אם כן, הרפואה היא גם תשובה. כן? מה? נכון. אבל גדולה התשובה שמביאה רפואה. נכון? גם הרב קוק קורא לזה תשובה. נכון? עכשיו, יש להשיב רוחו. יש הביטויים האלה. ויש גם תשובה של אומה שלמה. אז מהו החטא של אומה שהיא צריכה לחזור בה מתשובה, ממנו בתשובה? בשביל אומה, המצב הבריא זה מצב של עצמאות וחירות. כשיש שיעבוד או גלות, זאת היא המחלה. אז מה זה אומה שחוזרת בתשובה? יוצאת מגלותה, יוצאת משיעבודה, זה מעשה של תשובה לאומי. וזה התורה אומרת במפורש. ושב השם אלוהיך את שבותיך, ושב וקיבצך מכל העמים. או? זאת אומרת, יש תשובה גדולה מאוד, היא התשובה לארץ ישראל. איך כתוב? והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה, ושבת עד אלוהי, עד השם אלוהיך בארץ ישראל. כתוב? לא, אבל כתוב, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום. ומהו הקול של השם? מה זה ושמעת בקולו? למה? למצוותו לשוב לארץ. מהו? הכל הזה, יש כל קורה. כן? וזה אנחנו ראינו לפני 100 שנה, כשהתחילה הציונות, היה כמין קול כזה שקרא לכל כנסת ישראל לחזור לארצה. ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך. זה נקרא ושבת עד השם אלוהיך. מתי היה הקול הזה? יש לנו תאריך מדויק. בשנת בתמר, שהוא שנת, מה? 1882. קרה באותה השנה דבר מאוד מוזר מאוד, מאוד מוזר, זה מוזכר בספרי ההיסטוריה. באותה שנה הייתה התעוררות מכל קצווי תבל של היהודים לחזור לארץ. אז הייתה עליית הבילויים המפורסמת משנת תרמב. באותה שנה באו תימנים, יהודים מתימן, ואמרו שהם באו לארץ כי הם שמעו קולות שהמשיח בא. באותה שנה חצי מהעיר מקנס במרוקו התרוקנה מתושביה והם עלו לארץ, דווקא בשנה הזאת. זאת אומרת שיש, היה איזה מין רוח הקודש כללית שבאה לאומה, ומי שרצה לשמוע שמע, ואז באו לארץ. כן, זה לא התבססו רטרואקטיבית, זה לא התבססו רטרואקטיבית, הם אמרו, קראו על עצמם את הפסוק אלי בית אמר. זה לא, לא, כן, אבל לא מתחילים מגימטריה ועושים עלייה, כן? עולים ואחר כך מחפשים מהגימטריה. זה, לא, זה לא היה היסוד. אני אמרתי לך שלא. מה? היסטוריינים לא יודעים לקרוא דרשות. אבל ברור שהם המציאו את הדרשה בגלל שהם עלו. באמת, לא. חיפשו עד שנת בתמר, הסתכלו על השעון, הגיע שנת בתמר, עכשיו עולים. באמת. לא ככה. עכשיו, אם כך, היה זה היה מעשה של תשובה קולקטיבית. כן, מה אתה אומר?
כולם צריכים לחזור למעגל אחד, שכולם
יהיו
שווים.
אמרתי שכולם צריכים להיות שווים? לא
אמרתי
את זה. שיש, שהקדוש ברוך הוא בעצם מביא קורבן חטאת על... על זה שהוא עשה היררכיה במציאות, אתה צודק.
אז עיקר שכולם צריכים באיזשהו...
לא, 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 זה לא מה שזה אומר. זה כדי לענות לך על זה אני צריך קצת יותר זמן. בסדר? אין זמן עכשיו. אבל זה לא מה שאתה אומר. כן, עכשיו, אם כן, ונאמר ושבת עד השם אלוהיך. כשאתה תשוב עד השם אלוהיך, כלומר תחזור לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא ינצל את ההזדמנות בשביל לחזור בתשובה גם כן. שערי נאמר, ושב השם אלוהיך את שבותיך. מה זה ושב? אתה רואה כתוב והשיב את שבותיך. לכן חז"ל הסבירו ככה, לא, שהוא שב. הוא שב, כלומר השכינה חוזרת לארץ ישראל. איך? את שבותיך, את במובן של עם, יחד עם שבותיך השם ישוב. ושב וקיבצך מכל העמים אשר ידחך השם אלוהיך השמיים, נדחך בקצה השמיים, שב וקיבצך השם אלוהיך השם ידחך ויביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. כן, אתם מכירים את הפסוקים האלה בעל פה, איך יודעים? התפילה לשלום המדינה, נכון? וכו' וכו'. ואחר כך כתוב עוד פעם, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת שאחרי התשובה הכללית, התשובה הלאומית, החזרה לבריאות הארץ ישראלית, אז תהיה גם תשובה פרטית, שמי שלא יניח תפילין גם יניח תפילין. כן? ועשית את כל מצוותיו ככל אשר אנוכי מצווך היום. זאת אומרת שיש פה שתי תשובות בכתוב. יוצא לפי זה שאם יש אדם שהוא ציוני אבל לא שומר מצוות, אז באיזה תשובה הוא עסוק? בתשובה הכללית. זה גדול. עכשיו, יום אחד האדם הזה מתעורר, הוא אומר, רגע, אני רוצה להעמיק את התשובה שלי. אז אני רוצה גם לקיים מצוות, לעסוק בתשובה פרטית. כל הכבוד. הוא הבין שמתוך התשובה הכללית, הוא עשוי גם להגיע לתיקון האישיות הפרטית שלו. ולכן חוזר בתשובה פרטית. אבל עלול להיות אחרת. שיש אדם שמרוב שהוא מרגיש את הצורך בתשובה פרטית, הוא מרגיש כמה שמעשיו האישיים מקולקלים, אז אדם עלול להתמקד בתשובתו הפרטית ולשכוח או אפילו למרוד בתשובתו הכללית, ולסבור שכדי לחזור בתשובה עליו לחדול מלהיות ציוני. זה מזעזע, סימן שהוא לא הבין כלום בענייני התשובה. כפי שכותב הרב קוק בעצמו באגרותיו, שאם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה ואל דברת קץ המגולה, ואור ישועתה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. כן. ודאי צריך להיעורר. גדול המחזירים בתשובה לפני 100 שנה היה הרצל בתחום הזה. ודאי, הוא עורר את העם בזה. הוא לא היה היחיד, אבל הוא היה אחד מהם. הוא היה המחזיר בתשובה הגדול. כן? החזיר בתשובה לאומית. אחר כך באו אחרים, אמרו צריך גם לחזור בתשובה פרטית. כן. לא הבנתי את הסוף של השאלה. אם לא שומרים מצוות, אז נכון, נכון, ודאי. הרי התורה אומרת במפורש שכדי להיכנס לארץ ישראל אין שום צורך בקיום מצוות כדי לזכות לזה. שהרי נאמר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את הגויים האלה, כי ברשעת הגויים האלה השם אלוהיך מורישה מפניך, ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיך לאברהם, יצחק וליעקב. כלומר, זה לא המצוות שלך שמביאות אותך לארץ. אבל אחרי שאתה נכנס לארץ, אם אתה רוצה להתמיד להתקיים בה, עליך גם לחזור בתשובה פרטית. ודאי, כל מי שבונה את הארץ זה מעשה של תשובה. שתי דורות זה כלום. מה זה שתי דורות? זה שום דבר. שני דורות? זה לא הרבה. 10 דורות, אז נתחיל לדבר. כן, צריך קודם כל לבנות את הארץ. כן, יש שלבים בתשובה. כן? אבל ברוך השם, גם יש היום התעוררות גם של תשובה פרטית. כן. מצוות מילה. כן, מצוות מילה ברוך השם כולם מקיימים, אז מה השאלה בכלל?
אז יש שם שדווקא מצוות המצווה הזאת היא...
כן, מה זאת אומרת זכות המצווה הזאת? זאת אומרת שיש יש מסירות נפש ליהודים להיות שייכים לאומה. כן? זה מה שהבדיל אותנו מהגויים, המילה. כן? כן, ודאי. זה משהו עצמי בנו. זה לא משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים לו. זה, יש חזרה בתשובה של האומה. זה כן בהכרה של כנסת ישראל. כלומר, נשמת האומה היא בהכרה חוזרת לארץ. אבל הנשמה הפרטית שלי או שלך או של כל אחד לא תמיד יודעת מה שהיא עושה. כן? יש למשל הרבה אנשים שואלים אותם, תגיד לי, למה באת לארץ ישראל? אז יש אחד שאומר, תשמע, אני עליתי לארץ כי אני רציתי מקום בטוח ליהודים. לא יודע, נראה לי שניו זילנד זה יותר בטוח. אחד אומר, תשמע, אני עליתי לארץ כי אני רציתי לתת חינוך דתי ליהודים, לילדים שלי. לא ברור שפה החינוך יוצלח יותר מאשר בברוקלין. יש אדם אחר אומר לו, תשמע, אני באתי לארץ כדי לבנות מדינה סוציאליסטית. ואני צריך לעשות פירמידה הפוכה, כן? לא, כלומר, אני צריך הפירמידה החברתית בישראל היא כבר הפוכה, צריך להפוך אותה כדי לאפשר את מהפכת הפרולטריון. אז השאלה היא, יכולת להצטרף למהפכה הפרולטרית בחוץ לארץ? יש אחד אומר, תשמע, אני עליתי לארץ כי... וכולי, לא משנה, יש איזה אלף הסברים למה באים לארץ. זה כל אחד מקים מפלגה כדי להצדיק את האידיאולוגיה שבשמה הוא טוען שהוא בא לארץ. אז למה אנשים ממציאים את כל ההמצאות האלה? על כל אידיאולוגיה אפשר להקשות קושיה. אלא שבאמת האדם בא לפה בגלל שהוא צריך להיות פה, לא משום סיבה אחרת. כלומר, זה הכרח נשמתי. כל הכתוב לחיים בירושלים, כתוב. אבל אדם לא אוהב להגיד דברים כאלה, בגלל שאדם נראה כמשוגע, לעשות מעשה כל כך גדול, כעלייה לארץ, בלי הצדקה רציונלית, אדם לא אוהב, כי אז יגידו שהוא משוגע. אז כל אדם ממציא לעצמו איזושהי אידיאולוגיה כדי לחסות על מה שנראה לו כשיגעון. בסדר? אבל זה באמת, אז התשובה היא פה, קולקטיבית. ברור? הייתי רוצה עכשיו להתייחס לאיזו שאלה גדולה, שהיא מתעוררת מתוך כל זה. כן.
מה היה אחרי השעות
הראשונות? כן, תמיד יש את הדקות.
לא.
מה?
זו הייתה הסיבה שבאמת
נשאר. כן, לא יודע. אחרי השואה, אתה אומר שהסיבה לעלות לארץ הייתה בגלל השואה? לא יודע, אחרי השואה הרבה עברו לאמריקה, או לדרום אמריקה, או לאוסטרליה, וזה, גם זה טוב, נכון? לא, לא רואה סיבה דווקא לעלות לארץ מבחינה זאת. כן.
אני מדבר היום, העניין של הפוסט-ציונות,
כן. כן, טוב, זו שאלה יפה מאוד. הפוסט-ציונות, הפוסט-ציונות של היום, מה?
זה
הרוב. לא יודע אם זה רוב או לא רוב, נגיד, הפוסט-ציונות, שהיא מין ויתור, לכאורה, על האידאל הציוני, היא ביטוי לשלב של תשובה עוד יותר עמוק. כן? אני אסביר למה, בקצרה. אנחנו עברנו ממצב של, של זהות דתית לזהות לאומית. ככה היה, זה מה שהציונות עשתה. כלומר, בעצם אם נתרגם את זה במושגים תורניים, התביעה היא שתפסיק לקיים מצוות מסיבות של רווח רוחני פרטי, תקיים מצוות מתוך שייכות לאומה. כן? מצוות תפילין, עד כמה שאני יודע, איננה מצווה דתית לפי התורה. כתוב פורש בתורה, והיה לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, כי בחוזקי עד הוציאך של מצרים. אבל שכחנו, שכחנו שהתורה היא לאומית ולא דתית, ולכן נוצר איזה מין ניגוד כזה בין הדתיות לבין הלאומיות. אז ברוך השם, חזרה לתחייה הזהות הלאומית שלנו. אבל יש גם פה טעות. הזהות הלאומית שלנו היא בעלת אופי אוניברסלי. בשביל מה קיימת האומה היהודית? לתיקון עולם. וכל זמן שאנחנו שוכחים את זה, אנחנו מזמינים ריאקציה בדמות הפוסט-ציונות בשם הקוסמופוליטיות. זאת אומרת, אם נולדה בימינו תנועה פוסט-ציונית שמעמידה בספק את הערך של הציונות בכלל, זה סימן שאנחנו על הסף של תנועה, של תשובה עוד יותר גדולה, שתבין, שתבין איך המעשה הציוני הנעשה בימינו, זה גם תיקון עולם במלכות שדי. אבל זה הקליפה הקודמת לפרי. בסדר? אז זה, טוב, זה נושא לשיעור בפני עצמו, מה שאתה שואל. אבל זה מעניין, כן? אנחנו היום בתנועה של תשובה גדולה מאוד. הביטוי המרכזי של התשובה בימינו, הייאוש. כן? היום אנשים מיואשים. זה סימן שהם רוצים תשובות הרבה יותר עמוקות ממה שהיה עד עכשיו. אם אדם רוצה תשובה יותר עמוקה ולא מקבל, אז הוא מתייאש. פעם לא היו מתייאשים, כי היו תשובות פשוטות שהספיקו לכולם. כן? פעם אדם שאל אותו, למה צריך להתגייס לצבא? התשובה הייתה, כדי להקים את העם היהודי לתחייה. זה מילא את האדם ברוח גדולה, המפרשים נמתחו, והוא יצא בססון אל הקרב. היום אדם שואל את עצמו אחרי התשובה הזאת, שאלה אחרת, כן, אבל למה צריך שהעם היהודי יחזור לתחייה? אני רוצה להבין מה זה טוב לאנושות. לא מתת לי תשובה, אני לא מתגייס. אז זה סימן שהיום תנועת התשובה עוד יותר עמוקה. והתשובות שצריכות להינתן צריכות להיות הרבה יותר רחבות, לא להסתפק בקטנות, או להגיד אלה בוגדים, או אלה כל מידים כאלה, של הקטנה, של בוז. זה לא רציני. שאלה אם יש לנו זמן לזה. כן, אני אגיד את זה בקצרה, נראה לי שזה חשוב. כן, הרי, יש לנו עוד כמה דקות. יש דבר שהשארתי כאילו בשאלה, מה מביא את החוטא לחזור בתשובה? לכאורה, הוא עצמו לא צריך לרצות. הוא מרגיש מצוין כפי שהוא. אז מה שמביא אותו לתשובה, זה כנראה הייסורין. כלומר, יש ייסורין שבאים מפני החטא. זה יכול להיות ייסורי נפש, זה יכול להיות ייסורי גוף. אבל יש איזשהו שלב שהאדם מרגיש שהוא הגיע לאיזושהי תחתית שגורמת לו מכאן ואילך לעלות. כן? יש מקומות שאפשר מהם רק לעלות. זה המקומות הנמוכים. מהמקום הנמוך ביותר אפשר רק לעלות. זה נותן דחיפה כלפי מעלה. זה כאילו, זה התשובה שעצמית לבריאה שדוחפת אותו. לפעמים אדם מרגיש שהוא נדחף, הוא לא יודע למה, אבל משהו דחף אותו. השאלה היא, לאן הוא חוזר? כי אומרים לחזור בתשובה. אז יש שני סיפורים בגמרא על זה. יש סיפור שמובא במסכת מנחות, ויש סיפור מקביל לזה במסכת עבודה זרה. במסכת מנחות נאמר שהיה יהודי אחד, תלמיד של רבי חייא,
שידרדר לחטא, לזנות. אבל לפני שהגיע להידרדרות גמורה, הציציות שלו תפחו על פניו, ואז זה עורר אותו לתשובה, חזר בתשובה. טוב, אז אותה זונה שהוא עזב, מאוד נפגעה מזה, אז שאלה אותו מה קרה, הוא אמר לה, תראי, יש לנו בתורה מצוות ציצית, זה עורר אותי. התעניינה מאוד, אז באמת היהדות זה דבר מעניין, הלכה ללמוד במכון אורה, והגיע הגיע לרבי חייא. כן, ככה כתוב במסכת מנחות. הגיע לרבי חייא, ורבי חייא, והיא אמרה לו, רבי, גיירני. אז שאל רבי חייא, רגע, מה קורה פה? יש בטח איזה בחור, תלמידים, שעניין אותך, זה לא מגיירים ככה. אז היא סיפרה את כל הסיפור, והיא אמרה שזה מאוד הרשים אותה, רוצה להתגייר לשם שמיים. אז רבי חייא הסכים, גייר אותה, והשיא אותה לתלמיד הזה. אז הגמרא אומרת, הוא זכה בעצם למה שהוא רצה ליהנות ממנו באיסור, זכה בהתר. יפה. זאת אומרת שהתשובה איננה מתנגדת לחיים, היא באה לתקן את החיים, לרומם את החיים. לעומת זה יש סיפור הפוך במסכת עבודה זרה, על יהודי אחד בשם אלעזר בן דורדיה, שגם הוא התקלקל מאוד, ויום אחד אמרו לו שאין לו סיכוי לחזור בתשובה. אז אחרי תהליך ארוך של בירור, שאני אין לי זמן עכשיו לפרט אותו, אז מה שקרה בסוף, שם ראשו בין ברכיו וגעה בבחייה ויצאה נשמתו, מת. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. פה ההבדל בין הסיפור של רבי חייא לבין הסיפור הזה הוא מאוד בולט. כדי לחזור בתשובה הוא היה צריך למות, ואילו התלמיד של רבי חייא ברגע שחזר בתשובה אז חי. יש הבדל. זה תלוי לאן חוזרים. כדי לחזור בתשובה צריך להיזכר ברגע אחד טהור שהיה במהלך החיים. אני צריך לחשוב, רגע, הייתה תקופה כלשהי, בדרך כלל זה בגיל הילדות, שבה אהבתי את החיים אהבה אמיתית. אז צריך פשוט לחזור, לשחזר בהכרה את אותו רגע, ואז יש אפשרות על ידי זה להחיות את הכל. אבל צריך שיהיה רגע כזה. ל-99% מבני אדם יש רגע כזה בזיכרון. וזה מה שהיה לרבי חייא, התלמיד של רבי חייא. התלמיד של רבי חייא היה סך הכל בן תורה, התקלקל, אבל היה לו לאן לחזור. לכן כשחזר בתשובה, השיב את אותה אישה מקולקלת אל החיים שלו. מה שאין כן אלעזר בן דורדיה, לא היה לו רגע אחד בחייו שהיה נקי. לכן האפשרות היחידה שלו הייתה לחזור אל מצבו שלפני החיים. לכן הוא שם ראשו בין ברכיו כעובר, כי כעובר הוא היה טהור. כן? אבל לרוב בני אדם, 99% מבני אדם, צריך לחזור אל החיים של העולם הזה. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר על התשובה. על התשובה אפשר לדבר ימים ולילות. תודה רבה על הקשבתכם.